טוב, דיברנו על זה שהתפילה היא לא מתחילה מלמטה ופונה כלפי מעלה. זאת אומרת, תפילה, כמו שאמרנו, זה לא בקשה להעברה בנקאית, שאני אומר לקדוש ברוך הוא, מה אכפתך? יש לך אין סוף, אני באוברדרפט, תעביר לי קצת, מה יקרה? למה לא? אני כל כך רוצה. זה לא תפילה, זה ניג'וז. כאילו, כי נתבע לי, בא לי, בא לי, אז תן לי. זה כמו ילד נודני כזה. תפילה, באמת, זה לגלות את עומק הרצון. לגלות שמה שהשם רוצה ומה שאנחנו רוצים זה אותו רצון. כי כל רצון שלנו בשורש הוא רצון אלוקי. כי למה אנחנו רוצים אותו? כי השם רוצה שנרצה אותו. אז זה אומר שתפילה היא לא מתחילה מהרצון שלנו כמו שהוא, אלא מהמחויבות שלנו להיות שותפים. כמו שאמרנו במקור 5, כי לא ימתיר, כי זה חלק מהעניין האלוקי, שנבקש ונקבל, כדי שנהיה ביחד, כדי שהרצון שלנו ידבק ברצון שלו. זאת אומרת, תפילה לא מתחילה מהרצון שלנו כשלעצמו, אלא מהרצון האלוקי שנהיה שותפים בזה שהוא ישפיע את הטוב שלו, בזה שנבקש אותו. זה החלק שלנו בסיפור. כי זה מוסיף, כביכול, זה מגלה איכות חדשה ברצון האלוקי. זה כמו מישהו מחלק סוכריות לילדים, והוא לא שם לב של אחד לא קיבל, ואז הילד זה בא אליו, אני גם רוצה, וכן, בטח. כי זה שהוא מבקש באופן אישי, זה מעורר רצון יותר חזק, יותר עמוק. אז ככה שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים, אז זה מוסיף עוצמה להתגלות הטוב האלוקי. אז זה היבט אחד שמגלה שהתפילה לא מתחילה מהרצון שלנו. מה שנראה היום זה עוד צד בזה, שהתפילה לא מתחילה מהרצון שלנו, בזה שיש גם תפילה לא מודעת. עמוד 2 למעלה. איתה, כלומר יש, כתוב, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, ושיבה הקדוש ברוך הוא כהוגן. בדיוק פרשת שבוע, בהשגחה. כי כתוב שגם אליעזר שאל שלא כהוגן. כלומר, והיה הנערה אשר אומר עתינה קדך וזה, ואותה הוכחת לבדך ליצחק, ואם היא ממזרה שלא ראויה לבוא בקהל, ואם, כאילו, מה אתה יודע? כאילו... אבל יש דברים כאלה ששואלים לא כהוגן, והקדוש ברוך הוא משיב כהוגן. אז אומר רבי יעקב, רבי יעקב מישביצה, אז כתוב בגמרא שגם כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן ושיבה הקדוש ברוך הוא כהוגן. לכתיב, ולדעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא הגשם לנו כמלכו שורי ארץ. זאת אומרת, עם ישראל מבקש מהשם, תהיה לנו כמו גשם. למה זה לא כהוגן? אמר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, שנאמר, אהיה חתל לישראל. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, את ביקשת שאני אהיה איתך כמו גשם, תקבלי משהו יותר שווה, אני אהיה איתך כמו טל. מה היתרון של טל על גשם? שגשם הוא לפעמים מתבקש, לפעמים לא, וטל מתבקש תמיד. מה הכוונה? אומר רבי יעקב משביצה, החילוק בין טל למטר הוא שגשם מורה על התחברות ועירוב פעולות אדם ופעולות השם יתברך. זאת אומרת, גשם הוא ביטוי של, של השותפות, של הבחירה שלנו והעבודה המודעת שלנו עם ההשפעה האלוקית. כי זאת מכיר האדם, שאף אם יעשה כל הפעולות, חרישה וזריעה וכל עבודות השדה, ואם לא ייתן השם יתברך מטר, אז רואה בחוש שכל פעולותיו ומעשיו לא יעילו מאומה. כמו שנאמר, היש בעבלי הגויים מגשימים, כי מטר הולך רק על ידי תפילה. מאיפה אנחנו יודעים? ממקור חמש. מה שרשי כותב, שם חזל, שגשם צריך שנבקש אותו. למה לא ירד גשם? אין, כי לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. שבא אדם והבין שהם צורך לעולם וביקש, ירדו גשמים. ועל זה אמר ששאלו שלא כהוגן. ויבוא הגשם לנו. שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש. שיום הגשם נקרא יום, זה שני, עכשיו שני צדדים. אחד, שיום הגשם נקרא יום סגריר. וקשה לו להולכי דרכים. זאת אומרת, לא כולם נהנים מגשם. מי שבדיוק תלתה כביסה, מי שבדיוק יצא לדרך ולא לא לקח מטריה, אז הוא סובל מהגשם. זה דבר אחד. דבר שני, הוא מטר ולעיתים, ולא בתמידות. מה זה שפע שמתחיל ונגמר? כלומר, זה שפע שהוא מדיד. נכון? אדם יכול להגיד, הנה, עכשיו התחיל גשם. עכשיו נגמר הגשם. כמה גשם ירד? באזור חברון 3 מילימטרים. זה מדיד. אז זה שפע, אבל זה שיש לו התחלה וסוף. זה שפע בגבול. אז עם ישראל מבקש, תהיה כמו גשם. והשם יתברך ישיבם, יהיה חתל. לישראל, שזה תמיד מתבקש. מה הכוונה? מה הכוונה תמיד מתבקש? שאינו פוסק לעולם והולך בתמידות. זאת אומרת, הרי מה זה טל? ממה נוצר טל? יש הפרשי טמפרטורה בין דברים, נגיד בין הצמחים לבין האוויר שמסביב, ואז זה גורם להתעבות של החוט שבאוויר, ואז היא על הדברים, נגיד אם זה גם יכול להיות מכונית, מה שנמצא בחוץ זה גם יכול להיות האדם בעצמו. מה שנמצא בחוץ מופיע בו טל. כל הזמן. וטל משפיע, אז סליחה, שזה תמיד מתבקש, מה הכוונה? שאינו פוסק לעולם, והולך בתמידות. וכדאית, כמו שכתוב, גמירי דטל למעצר. זאת אומרת, יש לפעמים עצירת גשמים, אין כזה דבר עצירת טל. טל תמיד יש. וטל משפיע השם יתברך בחשאי. שלא מדעת והכרת הברואים. כמו שאמרנו, אנחנו יכולים, הנה עכשיו התחיל הטל, עכשיו נגמר, כמה טל ירד, אלא הוא מעבר להכרה שלנו. ונדמה לבני אדם שאין צריכים להשם יתברך בזה. כמו שכתוב, כטל מת השם, אשר לא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם. אכן, באמת, בצורת אדם, היינו, בלב ישראל, יש תמיד עבודות ותפילות שאינם נפסקים תמיד, בשום פעם. יש משהו בתוכנו שעובד את השם ודבק בהשם 24/7, כל החיים. וזה קשור לטל. כי טל הולך גם כן... גם קיטל הולך גם כן מכוח פעולת אדם ובקשתו לשם יתברך. זאת אומרת, באמת אין כזה דבר שלא בונים כלים. תמיד צריך כלי. אין שפע אם אין כלי. אבל אמרנו שטל לא מבקשים, אז איך הוא יורד? תשובה, אכן החילוק הוא שגשם יורד מכוח פעולות אדם לשם יתברך הניכרים ונרגשים. כמו תפילה יזומה, הרי כמו גם לתפילה, יש התחלה ויש סוף. התחלתי להתפלל, גמרתי להתפלל, כמה מילים אמרתי. וטל הולך ממה שנמצא עבודות בעומק ליבם של ישראל, שליבם מתפלל תמיד, ביום ובלילה, שגם אדם אינו מרגיש בזה כלל. כלומר, גשם הוא מענה לעבודת השם המודעת, וטל הוא מענה אלוקי לעבודת השם הלא מודעת. מה זה עבודת השם הלא מודע? תראו בהערה אחת. כותב הרב קוק, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. זאת אומרת, הנשמה תמיד מתפללת, וכשאנחנו מרגישים את הרצון להתפלל, את הצורך הנפשי להתפלל, מה זה אומר? שהנשמה הצליחה לבקוע, הנשמה רוצה להתממש בחיים. ולפעמים, אבל יש הרבה מסכים, שהתודעה שלנו, של הרצון שלנו, שלא תמיד מתאימים לנשמה. אנחנו עסוקים, אנחנו בעיקרון בעד הנשמה, אבל אנחנו עסוקים בהרבה דברים אחרים, אז אין לנו זמן בדיוק להקשיב לנשמה. אבל לפעמים אנחנו יותר פנויים, ויותר רגישים, יותר קשובים מבפנים, ואז מרגישים רצון להתפלל, רצון לדבר עם השם. אז מה זה אומר? שעכשיו מה שהנשמה עושה כל הזמן, עכשיו זה גם מורגש. שההתאמצות הזאת של הנשמה, עכשיו הנה היא הצליחה. היא הגיעה אל הרוח, כלומר אל ההכרה, והגיעה אל הנפש, אל הרצון, ואל כוחות החיים בפועל. ואם לא מבינים את זה, לא מבינים באמת מה זה תפילה. אומר הרב, אין התפילה באה כתיקונה, כי אם מתוך המחשבה, שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלוי אפה ומתרפקת על דודה ולא שום הפסק כלל. זאת העמידה שלנו בעולם. מי זאת עולה מן המדבר? מתרפקת על דודה. מה זה מתרפקת? בעברית. נשענת. מה זה להישען על מישהו? להישען על מישהו זה אומר, אם אתה זז אני נופלת, כי אני נשענת עליך. כנסת ישראל נשענת על הקדוש ברוך הוא. יש עמים שנשענים על זה שהם פשוט הרבה, כמו הסינים, או שיש להם הרבה נפט, כמו הסעודים, או שיש להם איזושהי עוצמה שאין לאחרים, כלכלה. עם ישראל לא נשען לא על כלכלה ולא על ביטחון ולא על שום דבר. אנחנו עם הכי נרדף בעולם. יש לנו משענת אחת, הקדוש ברוך הוא. כיוון שהמשענת הכי בטוחה, אנחנו העם היחידי שעדיין חי לאורך כל השנים האלה. אז באמת, כנסת ישראל מתרפקת על דודה ולא שום הפסק כלל. אז מה קורה כשמתפללים? אומר רב, אלא שבשעת התפילה המעשית, מה שאנחנו קוראים תפילה, כשמתפללים בפועל, אומרים מילים, חושבים, מזיזים את השפתיים, הרי התפילה הנשמתית התדירית, היא מתגלה בפועל. זה ההבדל. שמה שקורה בפנים כל הזמן, בזמן שאנחנו קוראים לו תפילה, עכשיו זה מה שאנחנו עושים ברצון ובהכרה הגלויה. זאת אומרת, כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא יוצרים את התפילה, אלא מגלים אותה. התחלתם ללמוד מסילת ישרים? הגעתם למשפט הראשון בהקדמה? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את שלא ידעו, אלא להזכירה את הידוע להם כבר, הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. למדתם את המשפט הזה? אז מה אומר הרמח"ל? המילים הראשונות הן מאוד מפתיעות. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את שלא ידעו. כלומר, אומר המחבר, במשפט הראשון של ההקדמה לספר, קורא יקר, כל מה שכתוב בספר אתה כבר יודע. נכון? לא חיברתי ללמד לבני אדם שלא ידעו. אז למה שאני אקרא את הספר? אני כבר יודע. אז מה הוא אומר? להזכיר. זאת אומרת, בזה, שמעתי מהרב סוקרמן זצ"ל בזמן לא אומר, המשפט הזה הוא מהפכה במה זה ספר, מה זה לימוד. זאת אומרת, לא לומדים כדי לדעת אינפורמציה שלא ידענו קודם, כשלומדים תורה. בלימודי יכול זה ככה. נגיד, אין סיבה שנקרא ספר חשבון לכיתה א', כי אני כבר יודע מה כתוב בו, ואני יודע לפתור את התרגילים, אז למה שנקרא את זה, למה שנחזור על זה? אבל תורה זה משהו אחר. תורה לא באה לספק אינפורמציה, אלא להזכיר לנו, מה זה להזכיר? מה זה לזכור? זה משהו שמתישהו היה בתוכנו, ונשכח. להזכיר זה להציף אותו לתודעה. כלומר, לחבר את החוץ אל הפנים. לחבר את התודעה הגלויה אל הפנימיות. זה נקרא לזכור. אז מסילת ישרים הוא ספר שהופך אותנו לזכרנים. כלומר, לאנשים, לזוכרים. לאנשים שמחוברים פנימה. שהחיים שלהם מחוברים למשמעות של החיים. מה זה לזכור? נגיד, אנחנו הולכים ברחוב, מישהו הולך מולנו, פתאום הוא מחייך. מסתכלים לראות אם קורה משהו מצחיק? לא. מסתכלים על עצמנו, אולי אנחנו מצחיקים? לא. למה הוא מחייך? הוא נזכר במשהו טוב שקרה לו. אז מה זה אומר שעכשיו הוא מחייך? הוא לא רואה עכשיו מול העיניים, בחושים, משהו משמח. אבל המשהו הזה המשמח הוא היה כל כך משמעותי, שהוא מחיה אותו גם עכשיו, שהוא לא קורא מול העיניים שלו בחושים. זאת אומרת שזיכרון זה אומר שהפנימיות יותר מכריעה מהחיצוניות. שמה שמעצב את הגישה שלנו לחיים, זה הדברים שנחרטו בנו בעומק. יותר ממה שאנחנו רואים כרגע. צריך לשים לב למה שרואים כרגע, אבל זה לא העיקר. העיקר זה האיכות, לא זה שבפועל כרגע קורים דברים. כל הזמן קורים דברים. אבל יש דברים שהם יותר משמעותיים ופחות משמעותיים. להתחבר לדברים המשמעותיים, זה נקרא לזכור. זה נקרא להיות אדם זוכר. שלא הכל צף והולך, כאילו, כמו שבא ככה הולך. מסילת ישרים הוא ספר שבונה אישיות. יש ספרי מוסר שבנויים לפי א' ב'. וזה כמו רשימת ערכים, מאהבה, אמונה, עד תשובה, תפילה. יש ספרי כמו רוחות צדיקים. יש ספרי מוסר שנכתבו בתור פירוש על משלי או פרקי אבות. יש ספרי מוסר שנכתבו, שכל הספר עוסק בשתיים שלוש מידות, כמו ראשית חוכמה. מסילת ישרים הוא בנוי לפי ההדרגה שבונה אדם. אז כיוון שהולכים לבנות את האישיות שלנו, אז מאוד מאוד חשוב שנדע שהעבודה של בניין האישיות היא עבודה של, לא, של גילוי, לא של המצאה. מה ההבדל מן גילוי לבין המצאה? כן, המצאה היא משהו מלאכותי, שלא קיים בטבע. גילוי זה משהו שהיה כל הזמן, ועכשיו גילינו אותו. זה כמו הבדיחות האלה, שהמורה אומרת שגילו את החמצן לפני 400 שנה. אז ילד שואל, הזמן השמו קודם? אותו דבר. רק למדו לבודד את החומר בשלב מסוים. נגיד, את החשמל גילו, את נורת החשמל המציאו. את המכונית המציאו, כן מכוניות בטבע. אבל את כוח המשיכה גילו. כלומר, גילו שזה חוק. אז אומר הרמח"ל, בהקדמת מסילת ישרים, שהעבודה של בניין האישיות, אנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו אישיות נשגבה וטהורה ועדינה ומדויקת. אנחנו צריכים לגלות שאנחנו באמת כאלה, גם עכשיו. כל המידות של מסילת ישרים, זהירות, זריזות, תקיעות, פשוט הרע, חסידות, ענווה, יראת חטא, גם רוח הקודש. יש לכל אחד מאיתנו כל הזמן. אבל הן לא גלויות, כי הן נמצאות בעומק. והעבודה שלנו היא לפגוש את העומק שבתוכנו. לא להמציא לעצמנו עומק, אלא לגלות שאנחנו באמת עמוקים, לגלות שאנחנו באמת טהורים. מה עושים ברחם של אמא 9 חודשים? מה עושה עובר כל הזמן? לומד תורה. ואז ברגע האחרון לפני שהוא נולד מה קורה? שוכח הכל. אז למה ללמוד 9 חודשים אם ברגע האחרון שוכחים הכל?
נכון.
כדי שהמפגש שלנו עם התורה בעולם הזה לא יהיה מפגש עם עולם זר, אלא שיחזור של משהו שכבר קיים בנו. אותו דבר התפילה. כשאנחנו מתפללים, כל זה היה משל, הנושא שלנו זה התפילה. אז כאן אומר הרב, הנשמה תמיד מתפללת. וכשאנחנו מתפללים בתודעה וברצון, זה רק לגלות מה קורה אצלנו בפנים. כלומר, התפילה מגלה לנו מי אנחנו. זה לא אמצעי להשגת מטרות. זה הטעות. התפילה היא לא אמצעי להשגת מטרות. מה? אם השם היה רוצה, הוא היה נותן לנו גם בלי שביקשנו. ואם הוא לא רוצה, אז בגלל שביקשנו הוא ייתן? מה, הצלחנו לשכנע אותו? אז מה זה תפילה? תפילה זה להיפגש עם הרצון המקורי, האלוקי, התמידי. והתפילה היא להיפגש עם הרצון שלנו לדבוק בו ולחיות חיים איתו. ובאמת יש דברים בעולם שיכולים להופיע רק כשאנחנו מבינים את זה. ואז באמת לפני שהתפללנו הם לא היו יכולים לקרות, ובזכות זה שהתפללנו הם יכולים לקרות. אבל לא בגלל שהתפילה עשתה משהו, חידשה רצון, אלא גילתה עומק שמאפשר דברים. ממקום אחר. הוא, אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל עם לו. שלנו כן. נכון. היא מגלה את עומק הרצון שלנו. למה אני רוצה את מה שאני רוצה? כי כשאני סתם רוצה, יכול להיות שזה גבה ממקום נמוך, כאילו בא לי. אבל כשאני מבקש מהשם, אני לא יכול להגיד סתם תליקי בא לי, נכון? אני צריך לשכנע את עצמי קודם כל למה באמת ראוי לרצות את מה שאני רוצה. למה אני יכול לבקש את זה מהשם? גם וגם. גם זה תפילה, גם זה תפילה. בכל מקרה, התפילה היא גילוי של מה שאני קורא לנו בעומק הלב כל הזמן. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה. עידונה מלשון עדן. מה זה עדן? עדן זה המקום המקורי להיות בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם במצב מושלם ושם אותו במקום המושלם. איך המקום הזה נקרא? מה? כמעט. מה השם? רעות. המקום נקרא עדן. בעדן היה גן. כתוב ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אז המקום נקרא עדן. אז כשאדם הוא מושלם, מתאים לו להיות במקום המושלם, בעדן, בגן שבעדן. ואם האדם כבר נמצא במצב לא מושלם, אז כבר לא מתאים לו להיות במקום המושלם. אז כשאדם חוטא, הוא מגרש את עצמו מגן עדן. זה שהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן, זה רק שיקוף למה שהאדם עשה לעצמו. האדם מגרש את עצמו מגן עדן, כי כבר לא מתאים לו להיות במקום כזה מושלם, כשהוא כל כך לא מושלם. אז איך חוזרים לעדן? בעדינות. כלומר, בחיבור, ברצון, לא להשיג דברים בצורה חיצונית, אלא בהקשבה פנימית, לעומק, למקוריות האלוקית שבשורש הדברים. שלשם העדינות מביאה אותנו. חשבתי בשבת שעברה, בת שעברה. אבל נגיד זה עוד פעם, קריאת ארבע. גם אתם לא שמעתם. כתוב, אברהם אבינו רואה את האורחים, והוא אומר, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים צווים עליו, וירץ לקוצרם וכולי. יקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. לא תחת עץ, תחת העץ. איזה עץ נקרא העץ? עץ הדעת. הרבה פעמים, פרשת בראשית, אמין העץ אשר ציוויתיך. העץ, העץ, העץ. מה זה חטא עץ הדעת? בגלל שאדם רוצה להגיע להישגים, הוא רוצה להיות גדול, הוא גונב משהו שלא שלו. כי השם אמר לו, אסור לך לאכול מזה, והעץ הזה הוא לא שלו, הוא של השם. אז הוא גונב, הוא לוקח בכוח משהו ש... כלומר, הרכושנות הזאת, ההישגיות הזאת, מעבירה אותו על דעתו. מה עושה אברהם אבינו? בדיוק ההפך. הוא נותן לאחרים משלו, שהוא לא חייב להם, כדי לבטא את החיבור שלו לטוב האלוקי. אז זה התיקון של חטא אדם הראשון. אז זה תחת העץ. כלומר, במקום העץ, יש את הגישה של אברהם אבינו. אדם הראשון לוקח מה שלו שלו, אברהם אבינו נותן משלו. אדם הראשון בורח משם השם, ואברהם אבינו קורא בשם השם. אז עדן זה לחזור למקום הראשון. כששרה נפטרת, עובד השם הראשון שנפטר, היהודי הראשון שנפטר, אז קוברים אותה במערת המכפלה, שהיא פתח גן עדן, ככה היא נקראת. יש גם מקום בעולם יצחק שנקרא פתח גן עדן. כלומר, זה חזרה אל למות, זה לא להיגמר, זה לחזור לשורש, לחזור אל העדן. אז התפילה מעדנת אותנו וגם מענגת אותנו. מה זה עונג? זה גם של שרים, פרק א', נכון, מתענג על השם. מה זה עונג? תמיד, נגיד, יש לנו את המצב ההווה ויש לנו שאיפות ליותר, יש לנו שאיפות לעוד. אנחנו, בדרך כלל, גם אם טוב לנו, יש לנו שאנחנו רוצים עוד. והעוד הזה שאנחנו רוצים הוא במקום אחר, במצב אחר. נגיד, כאילו, ברוך השם, החיים שלנו עכשיו כמו שהם מלאים חסד. יש לנו שאיפה עוד שנתיים, שלוש, להיות במצב אחר בחיים, יותר, יותר שלם, יותר גדול. עונג זה מצב שכל מה שאדם רוצה זה רק שיהיה ככה ועוד יותר מזה. כי איפה שאני עכשיו זה הכי טוב שיש, ואם אני רוצה עוד משהו, גם העוד שאני רוצה הוא בזה. הרב כותב בהמשך של ההקדמה שם לעולת ראייה, שתפילה היא התענוג הכי קשה. נכון, אם... יש פה עולת ראייה? לא חשוב, תאמינו לי בינתיים. אז עונג זה מצב של חיבור ההווה, התחושה של ההווה, אל הפנימיות. כלומר, מה שקורה עכשיו, זה הכי מתאים לי שיכול להיות. עכשיו, יש דברים שהם מזייפים עונג, שהם שיוצרים ריגוש או תחושה או חוויה של כאילו עונג, אבל הם לא אמיתיים, כי עובדה שהם נגמרים, או שהם עולים כסף, או שהם תלויים במשהו שלא תלוי בנו. אז זה לא העונג האמיתי. העונג האמיתי זה רק להתענג על השם. כי זה אין סוף, וזה פנימי, לא לכסף. כלומר, לא תלוי בדברים חיצוניים, זה העונג הפנימי. זה השורש של העונג. אז התפילה זה עונג. כי לעמוד מול השם ולהגיד, אתה, זהו, הגעתי. בתורה אנחנו לומדים עליו. בתפילה אנחנו מדברים איתו. ולדבר איתו, אין יותר מזה. זה קרבת אלוקים. כמובן שאם לא לומדים תורה, אז גם תפילה לא אמיתית. יש פיסוק במשלי, נסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. נגיע לזה, זאת השם. אבל תפילה היא עונג. זה להיות את החיים הכי טובים שיש. מה השם?
רוני.
רוני? רוני או רוני?
רוני.
התפילה מתחילה, התפילה זה לא המהות, בתפילה יש בקשות. התפילה זה העמידה מול השם. מה שאנחנו עושים זה לעמוד מול השם, ומתוך העמידה מולו אנחנו מבקשים תנאי חיים כאלה שאפשרו לנו לעמוד מולו בלי שיח הדעת. שלא נהיה חולים, שלא נהיה עניים, שלא נהיה בגלות, ושנוכל להמשיך ככה להיות מולו, בשלמות הכי גדולה שיש. אז זה התפילה. הבקשות הן לא התפילה. הן הבקשות של התפילה, שבתפילה. מתוך התפילה אנחנו מבקשים בקשות. יש כמה פרקי הקדמה לעולת ראייה. הפרק הראשון נקרא התפילה המתמדת של הנשמה, זה הכותרת בהערה פה גם. ובסעיף ו' בפרק הזה, אז הרב כותב כך: התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, וגם תענוג היותר כאשר שבתענוגים. זאת אומרת, יש מילה כזאת שנקראת קדושה, נכון? יש איזו תחושה כזאת של קדושה. יש מילה שנקראת עונג, ויש תחושה שעוברת בנו כשאנחנו חושבים על המילה עונג. זה לא מסתדר ביחד בדיוק, נכון? עונג נשמע לנו קצת מילה מסוכנת, מבחינה מוסרית ורוחנית. למה? כי כל עוד אנחנו לא זקים ותיאורים לגמרי, אז חלק מהעונג, חלק מהרצון שלנו להתענג הוא גם נורא חיצוני. כזה להיות נורא בסבבה. זה לא תמיד טוב. כבר יש דברים שיכולים לגרום לעונג וגם יכולים להיות טמאים, אסורים, לא מתאימים. אז לא כל עונג במהות הוא טוב, אז המילה עונג היא קצת מפחידה. אז אומר הרב, יש מקום אחד שבו, שהוא באמת עונג ולא צריך לפחד ממנו. להתפלל זה עונג הכי קשר שיש, כי זה באמת להתענג על השם, זה מעין עולם הבא. אז כותב הרב כאן, וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה. הדר זה גילוי של ההוד. כתוב, אומרו בתפילה, הוד והדר לבשת. ושם הרב אומר, בעולת ראייה, שהוד זה הפנימיות, והדר זה הגילוי של הפנימיות. וגילוי הכי שלם של הפנימיות נקרא תפארת. שזה כבר גילוי מפואר, כמו פורות, ענפים, גילוי מגוון, עם הרבה גוונים. אז מה זה עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה? אז שוב, אז עידונה, אז אם נחבר את הכל, עידונה זה הפנימיות, ועינוגה זה התחושה שמחברת אותנו לפנימיות, והדר זה הגילוי בחוץ ושל הפנימיות, ותפארת זה גילוי שהוא עשיר, מפואר, של הפנימיות. אז התפילה היא כזה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. היא מפגש עם השמימיות הכי גדולה, שמתגלה בארץ בצורה הכי שלמה. שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עלי הענאים לקראת הטל. אז הנה, עכשיו מובן למה הרב משתמש בו במילה טל. כי התפילה היא בדיוק כמו טל. של משהו פנימי שמופיע כל הזמן. שהביטוי שלו מגלה משהו שקיים כל הזמן. או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. טוב, אז נחזור למעלה. וכמו שנאמר, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. שתמיד הם דבוקים בהשם. יש שומרים שיכולים להיות כל היום וכל הלילה. שמרת יום, שמרת לילה, שמרת יום, שמרת לילה, ברצף. תמיד לא יחשו. איפה הם נמצאים? כי כתוב פה שיש. אבל איך אפשר? אומר בית יעקב, איש ביצה, שתמיד הם דבוקים בהשם, ויכן נתן השם יתברך אלו השומרים, בעומק ליבם של ישראל. זאת אומרת, מה שקורה אצלנו בגלוי, זה לא כל האישיות שלנו. זה החלק החיצוני של האישיות שלנו. במקביל, יש דברים שקורים בפנים. ויש פנים של הפנים. יש עומק של הפנים. עומק הרצון. למשל, עכשיו, לפעמים יכול להיות סתירות. מקווה שנמצא את זה. סליחה על העיכוב, אבל זה שווה. שנמצא בעזרת השם. הנה, באורות התשובה פרק ט"ז סעיף ח' אומר הרב ככה, תשובת המחשבה קודמת לתשובת המעשה. זאת אומרת, זה שצריך לתקן את המעשים זה נכון, אבל אם אדם מתקן את המעשים ולא מתקן את המחשבה, אז מה? כי זה חיצוני, זה לא הוא, והשם רוצה את הרצון שלנו. הזכרנו, נכון? למדנו על התפילה של השם, שהשם מתפלל בתנ"ך, זכות? תפילה אחת, זכות? אם לא, צריך לחזור. אולי גם לא אמרתי את זה פה, לא זוכר. השם לא רוצה שנעשה דברים. זה לא הייעוד שלנו שנעשה דברים. כי אם זה היה הייעוד שלנו שנעשה דברים, אז השם היה גורם לזה שנעשה אותם. שלא נחמיץ את הייעוד שלנו. השם רוצה שנרצה. עיקר הדבר שיקר להשם זה שנרצה. כמובן שהמבחן של רצון זה שעושים דברים מתוך הרצון הזה, אחרת זה לא נקרא רצון, אם לא משתדלים לעשות. אבל עיקר העניין של האדם בעולם הוא לרצות. השם רוצה שנרצה אותו. יש תפילה אחת בתורה שהשם מתפלל. נשמע מוזר, נכון? למי? על מה? על מה אנחנו מתפללים? על מה שלא בשליטתנו. נכון? גם אם יש אתגר מורכב, אבל אני מעריך שאני אוכל להתמודד איתו, אז אין לי מה להתפלל, אז אני עושה. על מה אני מתפלל? על דברים שלא תלויים בי. שיפטרו אותי, שמחלה סופנית, שמשהו יקרה, משהו שאני לא אוכל להתמודד איתו. אז הם מתפללים. שלא יהיה לי משהו ש... כאילו, הם מתפללים על מה שלא בהישג ידי. על מה שמתפלל. בפרשת ויתחנן, נכון. פרשת ויתחנן, אחרי עשרת הדיברות, אז השם רואה איך אנחנו עומדים. עם כזה רצון. ואז הוא אומר, מי ייתן? והיה לבבם זה להם להיראה אותי. כל הימים. אז על מה שמתפלל? שתהיה לנו יראת שמיים. למה הוא מתפלל על זה? כי זה לא בשליטתו. כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז אם יש לנו יראת שמיים, אנחנו נותנים להשם את הרצון, זה מתנה משמעותית. כי מה אפשר לתת למי שהכל שלו? מה? כסף? כל הכסף בעולם שלו. כשנשקיע מאמץ גופני, הוא ברא את הגוף שלנו. אז מה החוכמה? כאילו, שאנחנו משקיעים. אבל כשמשקיעים רצון, שבזה באמת הוא לא שולט, אז נתנו לו משהו משמעותי. אז אומר הרב, תשובת המחשבה קודמה, קודמת לתשובת המעשה, ותשובת החפץ התמיר, תמיר בטט, כלומר, החפץ התמיר, הרצון הנסתר, הרצון הפנימי, ותשובת החפץ התמיר היא קודמת גם לתשובת המחשבה. ותשובת החפץ התמיר היא באמת תמיד תשובה מאהבה, אפילו אצל אותם שתשובת המחשבה שלהם היא מהירה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שבמודע שלו, למה הוא עושה תשובה? כי הוא מפחד. כי הוא מפחד להסתבך. כי יש לו בקשות מהשם. והוא מפחד שאם הוא לא יקפיד, אז גם השם לא ימלא את הבקשות שלו. כי הוא עושה כאילו עסקים עם הקדוש ברוך הוא. זה לא עומק הקשר עם הקדוש ברוך הוא. העסקים האלה. נכון? יש רובד יותר עמוק, הרבה יותר פנימי של קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות שתשובת המחשבה, כלומר התשובה המודעת, היא מהירה. אבל בעומק הלב, זו תשובה מעלה. אז הבאתי את זה, כלומר, למה למדנו את זה בתור דוגמה לזה? שיכול להיות פער, ואפילו סתירה, בין התשובה החיצונית לתשובה הפנימית. זה גם פרשת שבוע. לא מתאפק.
כן.
מה השם? מוריה. יש בנו רובד חיצוני, רובד פנימי. הרובד החיצוני זה המודע. מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני רוצה. הרובד הפנימי זה הנשמה. עכשיו, זה לא ש... עכשיו, העבודה שלנו בחיים, חלק מהעבודה שלנו בחיים, שהמחשבות והרצונות והרגשות יתאימו לנשמה. אבל עד שזה יקרה, כאילו, מי שזה ככה הוא צדיק, גמור. עד שזה יקרה, אז לפעמים יש פערים, אפילו סתירה יכולה להיות, בין הרצון הגלוי לרצון הפנימי. למשל, אדם ברצון הגלוי הוא חוזר בתשובה מהירה, אבל בעומק הלב, מה מושך אותו? אהבה. אז מאותו רצון פנימי, סמוי, נובעת התפילה התמידית. אז פה אני שוב לא מתאפק. זה קראנו אתמול בפרשה. אז... השם אומר לשרה שיהיה לה בן. ותצחק, עכשיו היא יודעת, היא מכירה את הגוף שלה, היא אומרת, אין מצב. ותצחק שרה בקרבה לאמור, חייב לא תהיה הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. עכשיו זה לא שהיא לא מאמינה להשם, אבל זה כזה סוג כמו צחוק של הלם, כאילו, לא יכול להיות, כאילו זה, לא שהיא לא מאמינה, אבל יש איזה רגע כזה של, איך זה יכול להיות? עכשיו, הרגע הזה, ביחס לרמה של שרה, זה כמו רגע של, כאילו, התרחקות. אז, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה? לאמור, אף הוא מנהל לדוד ואני זקנתי, יפלא מהשם דבר? כלומר, זה, 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 התחושה הזאת הרגעית, הראשונית, היה צריכה איזשהו תיקון, איזשהו בירור. ואז, אז מה? ותחרש שרה למור, לא צחקתי, כי ירע. ויאמר, לא, כי צחקת. מה זה? באמת פסוק קשה. א', מה זה ותחרש שרה? מה, היא נסה לעבוד פה לקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יודע? מה היא חושבת שהוא לא יודע? אז מה זה יעזור לה להגיד, לא צחקתי? ואז, ונגיד שהיא מגיעה למצב כזה, שהיא כל כך בהלם ממה שהיא עשתה, שהיא לא מסוגלת להודות בזה. מה? לא, לא, כן צחקת. כאילו מה, בשביל להשפיל אותה? למה? תשובה. באמת היה שם משהו שביחס לגודל של שרה, אז אותו רגע של מה, איך זה יכול להיות? זה כאילו חולשה באמונה. אבל ברגע שזה, ששרה קלטה את זה, אז היא חזרה בתשובה. היא אומרת, מה, אני מול השם, איך זה יכול להיות? אז לכן, כשהיא אומרת, לא צחקתי, זאת האמת. למה? כי עשתה תשובה. וכשעושים תשובה, החטא נמחק. אז באמת לא צחקתי, כי היא יראה. היא הרגישה שיש לה יראת שמיים, ומתוך היראה הזאת היא עשתה תשובה, אז החטא נמחק. אז היא אומרת, זאת האמת, לא צחקתי. מה זאת אומרת את האמת? לא, אמת זה לא מה שאני יכול להסריט אחורה ולהגיד זה היה, לא היה. האמת זה העמידה מול השם. אז היא אומרת, לא צחקתי, חזרתי בתשובה. והיא אומר, לא, כי צחקת. הוא אומר, נראה לך שאת חוזר בתשובה מהירה, אבל יש גם תשובה מאהבה. מה קורה בתשובה מאהבה? זדונות נהפכים לזכויות. אני אומר, אל תוותרי על הצחוק הזה, אפשר לרומם אותו לעומק של אמונה. כי אני גם צוחק מרוב טוב שהוא לא מחכה לו. אז ימלא שחוק פינו. ואז נולד הילד, ואיך קוראים לו? יצחק. על שם השחוק הזה. שלא מבטרים עליו. כי אפשר להפוך נפילה לשיא העומק. בתשובה מאבא. ויחן נתן, שתי שורות מהסוף, ויחן נתן השם יתברך אלו השומרים בעומק ליבם של ישראל. אז בעומק הלב שלנו אנחנו כל הזמן מתפללים, יודעים ויודעים. כדי מסיים שם, המזכירים את השם אל דומי לכם, שאפילו שלא מדעת וגם בשינה עובדים בליבם השם יתברך, וזה נקרא טל. אז לכן, כשכנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא תהיה לנו כמו גשם, אז אומר, יש לי משהו יותר טוב בשבילכם. אני אהיה איתכם כמו טל. מה זאת אומרת אני אהיה איתכם כמו טל? גם כשאתם לא יודעים, גם כשאתם לא מבינים, גם כשאתם לא רוצים, בגלוי, הלב שלכם, עומק הלב שלכם, מלא רצון, מלא דבקות, מלא שמחה, מלא תפילה. אז חשוב לזכור את זה, שעומק הלב שלנו רוצה את האמת. ואז יותר קל גם להתמודד עם הפערים. פעם שמעתי ממורי ורבי, סיפר שלפני הרבה שנים, שבת שלו הייתה ילדה קטנה, אז היא שמעה את זה שהתפילה, שהנשמה תמיד מתפללת. ואז אז היא אמרה לאבא שלה שזה לא קשה לה, כי מה, איך הנשמה תמיד מתפללת, ואם נמצאים בשירותים, היא שמעה שאסור לברך בשירותים, אסור להגיד את שם השם. לפעמים אנחנו בשירותים או במקלחת, אז איך הנשמה מתפללת כשאנחנו במקלחת? אז הוא אומר, זה כמו ספר קודש. אז הוא אמר לה, זה כמו ספר קודש. שמה הדין? נגיד שיש לנו ספר קודש בתיק, ונמצאים בתחנה מרכזית, צריכים לשירותים, אי אפשר להשאיר אותו בחוץ, התיק עלול להיעלם, מה עושים? מה הלכה? אם יש שני כיסויים, אז אפשר, אפשר להכניס ספר קודש לשירותים. יש לו עטיפה, ואז עטיפה על העטיפה, גם צריך שזה יהיה אטום, אז, אז אפשר. אז מה, הנשמה תמיד מתפללת, יש לה שתי עטיפות, הרוח והנפש, שהן חסות אותה. כלומר, ההכרה שלנו והרגשות שלנו, הם מסתירים את הנשמה. אז זה בסדר. הנשמה תמיד מתפללת, אבל זה כל כך סמוי בעולם הזה, שאפשר להיות כמו שאנחנו, איפה שאנחנו, הנשמה תמשיך להתפלל, וזה לא סותר, זה רק רחוק. העבודה שלנו, התפילה הגלויה, העניין שלה הוא לקרב. לקרב את החיים אל הנשמה. זה עיקר התפילה. כל הבקשות והרצונות זה חלק מזה. טוב, שיהיה שבוע טוב, מרומם, שתהיה שבת מרוממת, שיהיה לכם מקום לנשום.